שלום, אתם ואתן על פרלמנט לייט, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה, אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב, איזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף, ויחד איתנו יש גם מומחה או מומחית שלא מרפים מאיתנו עד שאנחנו מבינים הכל. היום נדבר על מה זה הג, אני באולפן עם הפעיל החברתי והפוליטי והשחקן בן אדם.
שלום דן.
שלום בן. ועם דוקטור תמר מגידו, מומחית למשפט בינלאומי מהאוניברסיטה העברית. שלום תמר.
שלום דנה, שלום בן.
אוקיי, אז בן, היום מדברים על הג, שזה מקום מפחיד שאליו הולכים ילדים רעים, או לפחות כך זה נראה מהתקשורת הישראלית.
אפשר להגיד הג שמח.
הג שמח.
יש לי יום יום הג.
אז באמת עלה לכותרות ונעלה מהכותרות, מה הספקת לקלוט בתקופה הקצרה שהתקשורת הישראלית עסקה בנושא?
קודם כל, המילה ג'נוסייד הפכה להיות המילה המרכזית החדשה בחיינו, מאז שפרצה המלחמה וסביב כל הדיונים בהג. אני בימים האחרונים, אחרי שדיברנו על זה, אמרתי, רגע, היה אז את המשפט, החליטו שאין ג'נוסייד, וזהו, המשיכו הלאה את החיים, אבל מסתבר שהעניין עוד מתגלגל, וקורה ומתרחש, ויש הרבה שאלות מעניין, אני מאוד מעוניין בשיחה הזאת עם תמר.
אתה מאוד רוצה להבין מה אנחנו לא שומעים.
רוצה להבין מה אנחנו לא שומעים.
כי זה באמת היה נראה משפט בזק כזה, אחד, שתיים, עברנו הלאה, אבל מסתבר שלא, מסתבר שזה רק היה שיקוף. אני אתן איזו הגדרה ממש כללית, כדי שנוכל אחר זה לזרוק מונחים בקלות. אז בעיר הג שבהולנד יש שני בתי משפט, שהם שני בתי המשפט הגבוהים ביותר לדין בינלאומי. אחד מהם נקרא ICJ, בית המשפט הבינלאומי הגבוה לצדק, והשני ICC, בית המשפט הפלילי. בשניהם ישראל נתבעת כרגע בלא פחות משלושה תיקים. ה-ICJ, בית המשפט הבינלאומי הגבוה לצדק, הוא מנגנון השיפוט של האומות המאוחדות, האום, ארגון שקם ב-1945, כחלק מהלקחים אחרי מלחמת העולם השנייה, ומטרתו להפסיק מלחמות בין מדינות ולספק בסיס לדיאלוג. כל אומה החברה באום חתומה גם על הכרה בשיפוט של בית הדין הבינלאומי, שקם ממש באותו זמן. בגדול הוא עוסק בשני דברים, הכרעה בסכסוכים בין מדינות ומתן חוות דעת משפטית או לאום או לארגונים הקשורים אליו. למשל, מסתבר שב-1981, ארצות הברית וקנדה הסתכסכו בשאלה איכן עובר הגבול הימי ביניהם. אתה ידעת את זה?
וואלה.
אני לא. הם פנו לבית הדין והוא הכריע בסוגיה. ב-1949, האום רצה לדעת האם הוא יכול לגבות פיצויים. שוב, פונים לבית הדין, הוא אומר מה דעתו. לעומתו, בית הדין השני, הפלילי הבינלאומי, ה-ICC, הוקם רק ב-2002, והוא עוסק באחריות הפלילית של יחידים לארבעה סוגי פשעים, שכל אחד מהם הוא כותרת להרבה דברים אחרים. השמדת עם, שזה הנושא שלנו, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ופשע התוקפנות. ה-ICC שופט בעיקר מקרים שמתרחשים במדינות החברות באום, או בידי אזרחים החברים באום, והוא יכול להטיל מאסרים או כנסות. זהו, עד כאן בסיס של הבסיס. אז קודם כל, תמר, בואי נתחיל בעצם מאיפה שבן נצר. מה קורה עכשיו? נראה היה שהיה יום דיונים אחד וזה נגמר, זה לא נכון. איפה אנחנו עומדים?
טוב, אז נכון, העניינים לא נגמרו למעשה, הם בעצם לא כל כך התחילו. אז בואו נסביר מה אנחנו עושים, ונתחיל באמת מה-ICJ, כמו שאמרת דנה. אני רק אגיד שני דברים קטנים לפני שאני מתחילה לצלול. אחד, בית הדין הבינלאומי לצדק, הוא באמת, כמו שאמרת, החוקה שלו היא נספחת למגילת האום, ולכן כל החברות באום חברות בחוקה שלו, ועדיין, כדי שמדינות ידיינו בפניו, כלומר, יתייצבו בפניו לברר סכסוכים משפטיים, הן צריכות להסכים לכך. זאת אומרת, עצם זה שהן חברות בחוקה לא אומר שאוטומטית הן מסכימות שמדינות אחרות יתבעו אותן במסגרת בית הדין.
זה קצת בעייתי, אבל לא?
זה קצת בעייתי, אבל ככה זה במשפט הבינלאומי. המשפט הבינלאומי מבוסס על, יש על זה הרבה דיונים תיאורטיים ואחרים, אבל הוא מבוסס בגדול על הסכמה של מדינות, וגם מערכת השיפוט הבינלאומית מבוססת על הסכמה. אז כדי שמדינות יופיעו בפני בית הדין הבינלאומי, הן צריכות להסכים לתת לו סמכות שיפוט, או בסוגיה מסוימת, או בתיק מסוים. והסיבה שישראל היום מתנהלת בתיק הזה מול דרום אפריקה, שדרום אפריקה הגישה נגדנו בסוף דצמבר 23, זה בגלל שהיא הסכימה. איך היא הסכימה? במסגרת אמנת רצח העם, אמנת הג'נוסייד, יש סעיף 9, שהוא נותן סמכות שיפוט לבית הדין. וכל המדינות שחברות באמנה בעצם מסכימות להתדיין בפני בית הדין על סכסוכים שנוגעים לאמנה, אלא אם הן הסתייגו מהסעיף הספציפי הזה. כלומר,
אז
לא
אנחנו
הסכימו
כאילו לא, אנחנו בעצם הסכמנו באופן כללי לאמנה שנוגעת ל... אבל לא הסכמנו לדרום אפריקה באופן ספציפי.
נכון. Okay. עכשיו, צריך להבין שגם זה מבחינת הפרקטיקה הישראלית זה סופר יוצא דופן. בדרך כלל, גם כשיש כאלה סעיפים באמנות, ישראל או לא מצטרפת לאמנה בכלל, או אומרת, אני מצטרפת, אבל לא לסעיף הספציפי הזה. אז זה שישראל בכלל יש לה הסכמה כזאת לסמכות שיפוט, זה דבר מאוד יוצא דופן, וזה כנראה נוגע להיסטוריה של הג'נוסייד. נכון? אמנת הג'נוסייד נוסדה ונכתבה אחרי השואה, וכתוצאה מלקחי השואה, במטרה, כן, לעולם לא עוד, להבטיח שהדבר הזה לא יחזור על עצמו, וישראל רואה את עצמה כנושאת הלפיד של הנושא הזה מן הסתם, ולכן הייתה חשיבות סימבולית מאוד גדולה בשבילה להצטרף לאמנה הזאת, ועוד לפני שהאמנה בכלל נכנסה לתוקף לחוקק את החוק בדין הישראלי, שמטמיע את העבירות בתוך הדין וכולי, אז זה הבסיס להסכמה ולהליך שאנחנו עכשיו מתנהלים בו בהאג ב-ICJ.
רגע, קודם כל, מה בעצם ההגדרה של ג'נוסייד, של רצח עם? אם יש מלחמה שהיא לכאורה מדינה דמוקרטית, עם צבא מוסרי, אני אומר, במרכאות מנהלת, אז מתי זה הופך להיות רצח עם, אם מנסים לפגוע לא בחפים מפשע ובארגון טרור?
אוקיי, אז קודם כל צריך להגיד שג'נוסייד זאת הגדרה שחלה גם בימי מלחמה, אבל גם בימי שלום. אין קשר הכרחי בין מלחמה לג'נוסייד.
יש ג'נוסייד בדרכי שלום? מעניין.
לא בדרכי שלום, אבל בימי שלום, okay. כלומר, גם לא בתוך מסגרת של סכסוך מזוין, ואולי אני תכף גם אגיד למה אפילו יש מתח בין מלחמה לג'נוסייד, או מלחמה בהתאם לדין הבינלאומי לג'נוסייד. וההגדרה של ג'נוסייד, כפי שהיא מופיעה באמנה ובדין הישראלי, אומרת כך, השמדת עם זה רשימה של מעשים, שאני תכף אזכיר אותם, שנעשים, וזה החלק החשוב, בכוונה להשמיד באופן מלא או חלקי, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית. הכוונה הזאת, אנחנו קוראים לה כוונה מיוחדת, והיא הלב של הגדרת הג'נוסייד. בלי כוונה להשמיד את הקבוצה הזאת ככזו, אין ג'נוסייד. כאשר יש כוונה כזאת, והיא נעשית יחד עם המעשים שמפורטים באמנה, כלומר, הרג, גרימת נזק נפשי או גופני חמור, העמדת הקבוצה בתנאי חיים שנועדו להביא להשמדתה, קביעת אמצעים שמטרתם למנוע ילודה, או העברה של ילדים מהקבוצה הזאת לקבוצה אחרת, כשכל אחד מהמעשים האלה נעשים יחד עם כוונה מיוחדת, אז יש לנו ג'נוסייד. וזה תיאורטית יכול לקרות גם כשאין סכסוך חמוש בין שתי קבוצות או שתי מלחמות. למה זה, איך זה מתקשר למלחמה? זה חוזר לשאלה של הכוונה. אם מדינה פועלת במלחמה שהיא מלחמת הגנה עצמית, ותכליתה ומטרתה כאשר היא, אפילו כאשר היא תוקפת יעדים בצד השני, זה לפגוע בלוחמים של הצד השני, שזו מטרה מותרת במשפט הבינלאומי, אז לכאורה היא יכולה להגיד, אין פה כוונה להשמיד את הקבוצה ככזו, אלא יש פה כוונה להשיג יעד הגנתי. אם זה לא משכנע שהמטרה היא הגנתית, ולמעשה רואים שיש שימוש מופרז בכוח, שלא תואם את דיני המלחמה, אז יבואו אחרים ויגידו, יש כאן בעצם אינדיקציה שיש לנו כוונה מיוחדת כן להשמיד את האוכלוסייה האזרחית.
ובמקרה הספציפי הזה, בעצם ההתנהלות שלנו מול, נגיד, בסוגיות הרעב, היא מה שקולע להגדרה הזאת?
אז קודם כל צריך להגיד שהאשמות נגדנו, יש כמה כאלה. זאת אומרת, בשלב הראשון, האשמות של ג'נוסייד באוקטובר, נובמבר, דצמבר, נגעו בעיקר לסוגיה הזאת של הפגיעה בחפים מפשע, כלומר, הטענה הייתה שישראל פוגעת באופן מאוד מופרז באוכלוסייה האזרחית בעזה, גם ישירות באמצעות, כן, הפגזות מן האוויר וירי של כוחות קרקעיים וכו', וגם על ידי כך שאנשים נדחקים מבתיהם ומגיעים לרעב. כרגע האשמה, אפשר להגיד, החשש של העולם המתגבר, הוא באמת נוגע לעניין הזה של יצירת תנאי חיים שמטרתם להביא להשמדתה של האוכלוסייה באמצעות ערבה.
שזה בעצם מחנות פליטים, וזה שלא מגיע
אוכל לא מחנות הפליטים של עצמם, בדיוק. העניין הזה של האוכל, של החשש להתפרצות של מגפות, והטענה של העולם שישראל מעכבת או מונעת בשלה סיוע הומניטרי.
מאז צהרי 60, מתי זה היה? בנובמבר שישבנו כולנו לראות אותם עם מה זה הפאות האלה של מוצרט?
שאלה טובה.
ששמים שם, אני אמרתי את זה אותם, בוא, יופי של פאה, בגלל שהוא קרח שמו לזה.
זה באמת נורא מעניין. אין לשכת עורכי דין בינלאומית. פשוט אין דבר כזה. אז כל אחד, כל עורך דין שמגיע לטעון בפני בית הדין הבינלאומי, בא עם מדעי המשפט של המדינה שלו. אז הבריטים באים עם הפעת שיער סוסים הזאת שלהם.
אבל זה עורך דין שייצג את ישראל.
אבל הוא בריטי.
הוא בריטי.
הוא חבר בלשכת עורכי הדין לצורך העניין, בלשכה הבריטית, ולכן הוא בא עם המדעים שלהם. אחרים באו עם מדעים אחרים.
כן, אהרון ברק לא בא עם פעה. אוקיי, אז יש הרבה שאלות בנושא הזה, אבל אני רוצה רגע לחזור בעצם לשאלה, מהי הסמכות של בית הדין? זאת אומרת, אם אנחנו צריכים פה הסכמה של כל הצדדים, אז נראה שמאוד קל לחמוק מזה.
מהליך בפני בית הדין באופן כללי? זה נכון. מדינת ישראל, ביחס לרוב הדברים שנוגעים, כן, ליחסים הבינלאומיים שלה, יכולה לחמוק לכאורה מסמכות השיפוט של בית הדין, פשוט על ידי כך שהיא לא מסכימה. זה באמת החריג. אבל אני אגיד שני אבלים. אחד, פעם ישראל הסכימה להידיין בפני בית הדין, היו מספר שנים בעשורים הראשונים של המדינה, בשנות ה-50 עד שנות ה-80, שישראל נתנה הסכמה עקרונית להידיין בפני בית הדין על רוב הנושאים בעולם, והדבר הזה משכה את ההסכמה הזאת בשנות ה-80, אז זה אבל אחד. מדינות יכולות להסכים באופן עקרוני להידיין בפני בית הדין, ואז אפשר לתבוע אותן, והן יכולות לתבוע אחרות שהסכימו לכך וכו'. ויש אבל שני. הכובע אחד של בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, זה באמת לברר סכסוכים בין מדינות, כמו ההליך עם דרום אפריקה. הכובע השני שלו זה לתת חוות דעת מייעצות. הכובע הזה הוא בעצם מין יועץ משפטי של האום, של אורגנים של האום, למשל מועצת הביטחון, או העצרת הכללית, או ארגונים אחרים של האום, והם יכולים בעצם להפנות אליו שאלות משפטיות ולבקש את חוות דעתו.
שזה מה שהיה עם גדר ההפרדה?
או, בדיוק. עכשיו זה, ישראל פגשה את המעמד הזה כבר פעמיים. פעם אחת בשנת 2004 ניתנה חוות דעת מייעצת בנוגע לחוקיות של גדר ההפרדה שישראל בנתה בגדה המערבית. גם אז היא מאוד כעסה בעצם על בית הדין שהוא מסכים לדון בשאלה הזאת, כי היא אמרה, בעצם זה יש כאן תהליך שהתחפש, הוא מתחפש לחוות דעת מייעצת, לשאלה משפטית לכאורה תיאורטית, אבל בפועל מכריעים בסכסוך, חי, סכסוך פעיל, שאני צד לו, בלי שיש לי זכויות דיוניות, בלי שהסכמתי, יש לי זכות לסרב, לא הסכמתי, ולכן היא התנגדה על קיומו של ההליך הזה, ואפילו לא התייצבה לתת את העמדה המשפטית שלה, למרות שבית הדין הזמין אותה לעשות את זה. עכשיו אנחנו רואים שידור חוזר של הסיפור הזה, בסוף דצמבר 22, העצרת הכללית של האום הפנתה לבית הדין בקשה לחוות דעת מייעצת נוספת בנוגע לשליטה הישראלית בשטחים, ובעצם הזמינה את בית הדין לקבוע שהכיבוש הישראלי בשטחים הוא בלתי חוקי, שישראל מבצעת אפרטהייד בשטחים, שצריך להטיל עליה סנקציות וכו'. זאת אומרת, היא ביקשה בעצם מבית הדין לקבוע האם השליטה הזאת היא חוקית, ואם לא, אז מה צריכות להיות ההשלכות? עבור מדינות העולם ביחס להתנהלות הישראלית.
שזה שנים לפני המלחמה הנוכחית, וזה בעצם כאילו, היה לזה איזה אירוע מטרים, או שזה...
זה סיפור שמתגלגל בעצם כבר מאז, מתגלגל כבר שנים בעבודה של דווחים מיוחדים ושל ועדות של העצרת הכללית, דווחים מיוחדים של ועדה לזכויות האדם וועדות של העצרת הכללית, ובעצם זה הגיע לכדי מיצוי במקרה, יום לפני הקמת הממשלה הנוכחית.
במקרה,
ב-29 בדצמבר 22, הוגשה הבקשה הזאת לבית הדין. עכשיו, תיאורטית כבר צריכים היינו לראות את חוות הדעת הזאת מפורסמת, אבל בית הדין הפעם קצת לוקח זמן, אז ראינו לפני חודש בערך דיונים בעל פה בבקשה הזאת לחוות דעת. 52 מדינות וארגונים בינלאומיים ביקשו להצטרף ולהגיש את עמדותיהם לבית הדין, בנוגע לחוקיות השליטה הישראלית בשטחים.
ואנחנו?
כמובן שלא.
וואלה.
יכולים לתאר לעצמכם שזה היה שבוע שלם של דיונים שלא היה נעים במיוחד לאוזניים ישראליות, וכמובן גם המלחמה בעזה עלתה בו, למרות שהיא לא בהכרח המוקד של השאלה הזאת. ועכשיו אנחנו יכולים לצפות שכנראה עד סוף השנה בערכה זהירה כבר נראה את חוות הדעת הזאת ניתנת.
אז זה בעצם הוביל אותי לשאלה, האם בעצם להג יש איזושהי סמכות, יש חרב מה שנקרא, בהנחה ויש פסק דין שעכשיו מחליטים שמדינה מסוימת ביצעה פשעים נגד האנושות או רצח עם, מה, איך ניתן לאכוף את זה, מה עושים? ועוד שאלה כבר על הדרך, האם יש תקדים מסוים לדבר, האם יש מדינה ש... נשפטה...
בניגוד להסכמתה?
בניגוד להסכמתה על רצח עם, ומה עשו בעצם?
אוקיי, אז אני אתחיל רגע מהשאלה של החרב. כן ולא. בגדול במשפט הבינלאומי אין לנו כל כך חרבות. אוקיי? אפילו למועצת הביטחון אין צבא שיכולה לשלוח, לכפות את ההחלטות, אפילו כאשר הן מחייבות. לפי מגילת האום, כל המדינות מתחייבות לציית להחלטה של מועצת הביטחון, אין כלי אכיפה. לכאורה. אבל יש כלי אכיפה, כי כלי האכיפה הוא מדינות. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שלמדינות מאוד חשוב לאכוף את המשפט הבינלאומי, והן עושות את זה בכלים שלהן, גם אם לא כלים מרכזיים, זה אכיפה שהיא מבוזרת. אז אם שמעתם בזמן האחרון, למשל, שבהולנד עצרו את אספקת חלקי החילוף למטוסים לישראל, ובאנגליה יש תהליכים, ובארצות הברית יש לחץ לעשות את זה, ובגרמניה, תכף נדבר, יש תיק ב-ICJ שדורש ממנה להפסיק לעזור לישראל צבאית.
אז בעצם מחרימים את הילד בשאר המדינות, זה מה שעושים. זה...
אבל אלה הסנקציות, תחשבו אפילו על רוסיה, אוקיי? רוסיה נכנסת לאוקראינה פעם ראשונה ב-2014, פעם שנייה ב-2022, ולרוסיה יש וטו במועצת הביטחון. גם אם מועצת הביטחון הייתה רוצה להורות, אי אפשר. יש וטו. מה עושות מדינות העולם? הן מקימות מערך מאוד משמעותי של סנקציות, באופן מבוזר לחלוטין, אבל בשיתוף פעולה כמובן. מערך סנקציות מאוד מאוד משמעותי מול רוסיה. אלה כלי האכיפה של המשפט הבינלאומי.
זה מעניין, כי זה כאילו מאוד נוכח, אבל מאוד לא מוצהר באיזשהו מקום.
זה מאוד לא ממוסד או מוסדר, אני חושבת, וזה גם, יש בזה משהו שהוא אד הוקי, כלומר, זה לא שיש איזשהו ספר חוקים שאומרים, רוסיה תפלשי לאוקראינה,
אנחנו נעשה
ואז
כך וכך.
יהיו XYZ סנקציות, אלא הדברים האלה נתפרים בתגובה, וזה גם חלק מהחולשה של המערכת הבינלאומית, זה גם חלק מהקושי שלה. זאת אומרת, כאשר מדינות מחליטות שיש איזו גבעה שעליה הן התאבדו, הן מתאבדות עליה. ואנחנו ראינו את זה עם סוריה, זאת אומרת, היו סנקציות מאוד, עם רוסיה, היו סנקציות מאוד מאוד משמעותיות, ולצערי ולערכתי אנחנו הולכים בכיוון הזה גם ביחס לאיך שהעולם תופס את ההתנהלות הישראלית בעזה כרגע.
את יודעת, בסוגיית החוקיות של הכיבוש, המדינה מן הסתם יש לה עמדה מאוד מפורטת בעניין, אנחנו יודעים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש עשרות שנים של עבודה משפטנית ישראלית שאמורה להצדיק את מה שאנחנו עושים, או לתת לזה איזשהו בסיס משפטי. למה לא ללכת ולנייד את הקו?
בחוות הדעת ב-ICJ?
כן.
קודם כל, זה נכון שיש עמדה משפטית ישראלית, היא לא הייתה מאוד מפורשת עד השנים האחרונות, צריך להגיד. זאת אומרת, היו דברים שנאמרו בחצי פה, או שנאמרו בעברית ולא באנגלית, או שנרמזו ולא נאמרו. צריך בעיניי לומר את האמת ולהגיד שאין פשוט, זאת עמדה פשוט לא משכנעת. הטענה הישראלית, המחשבה הישראלית שאפשר לנצח להחזיק בשטח כבוש, ולהחזיק אוכלוסייה ללא זכויות, או עם מעט מאוד זכויות, ושהדבר הזה יהיה, יתפס בעיני העולם כחוקי, היא מחשבה שקשה להצדיק אותה, משפטית. עכשיו, גם אם אפשר היה להצדיק אותה בעבר, ותכף אני אסביר איך, אז היום זה קשה. איך אפשר היה לכאורה להצדיק את הקיומן של שתי מערכות משפט נפרדות בגדה המערבית, אחת לפלסטינים ואחת לישראלים שחיים שם מתנחלים? אפשר להגיד, על פי דיני הכיבוש, חלק מהמשפט הבינלאומי, אסור לי להכיל את המשפט הישראלי על הפלסטינים, הם מוגנים, צריך לשמור את החוק שלהם כפי שהוא כאשר תפסנו את השטח, ולכן אני לא מכילה שם את הדין הישראלי, ואני גם לא יכולה לתת להם את אותן זכויות, אותו שוויון זכויות, כי הדין שחל עליהם הוא אחר, לכאורה. נגיד שאפשר היה להצדיק את זה ככה. מה שהממשלה שיש לנו היום רוצה לעשות, זה כן לעשות את זה, זה כן להכיל את הדין הישראלי בשטחים, זה כן לספח, וכן לקבע את הכיבוש הזה ש... קיבוע של כיבוש או סיפוח, זה דברים שהם אסורים על פי המשפט הבינלאומי באופן מוחלט.
וזה משהו שאנחנו אסור. כבר אומרים בגלוי, לפחות מאז תוכנית המאה
נכון?
של טראמפ.
נכון, אבל הדברים נבלמו, נכון? אז היה לנו את 1 ביולי, אני אפילו לא זוכרת מה זה היה, 2020.
וואו.
נכון? היה איזה תאריך יד כזה שכבר...
של הסיפוח, כן. שמועצת
ישע רקדו ברחובות וושינגטון במעגלים, ואז באו הסכמי אברהם ואיתו את ה... איתו את הנתיב שבו פסענו ולא עשינו את זה. אבל סעיף אחד להסכמים הקואליציונים של הממשלה הנוכחית, אומר שלישראל יש את הזכות האקסקלוסיבית ל-self-determination, להגדרה עצמית, בכל השטחים שממערב לירדן. אז המחשבה שאפשר להגיד באופן מפורש, שבכוונתנו לספח את השטחים, ולהכיל שם, ונשלוט שם לנצח, וזה גם נתניהו אומר את זה בקולו, גם אחרי השבעה באוקטובר, ושהעולם לא יראה בזה סיפוח, שהוא דבר שהוא אסור באופן מוחלט, היא נשברת על קרקע המציאות.
רגע, בנושא הזה...
אתה בחיים?
אני בחיים, כן, אני בחיים.
אתה סבל?
לא, כן, לא, אני מאוד נהנה לשמוע את...
שמעת אותך נהנח.
תמר, אני נהנח, כי אתה יודע, כי כואב לי על החיים שלנו. אהרון ברק, שהוא בעצם אבי המהפכה החוקתית בישראל, שעשה פסיקות חשובות, שבעצם חיזקו את ישראל כדמוקרטיה ליברלית, אבל באותה נשימה, אפשר בגץ ברשותו, אפשרו כל מיני בניות התנחלויות ומאחזים, יש שיגידו, הלבינו את פני הסכסוך, אני עושה להם הרבה גרשיים.
לא צריך
הרבה גרשיים, ואתה בפודקאסט.
ואני בפודקאסט.
אבל אין צורך להם, אז זה פשוט נכון.
הלבינו את פני הסכסוך, ובכל זאת, הוא נשלח בצד גיוני מבחינת נתניהו, אחרי ששנה,
להתכסח איתו.
התכסח והרעיל, וצרכו לו מחוץ לבית, לאיש הזה, ובכל זאת, ישב שם בשורה המכובדת עם השופטים, והציג אותנו בכבוד, איך בעצם בכלל התאפשר שאיש כזה שבעצם, אולי הוא חלק מהכיבוש ההגדרה המשפטית שלה לפחות.
קודם כל, הוא היה בהליך הג'נסייד, אבל הוא חלק מהמערכת, כאילו איך הוא שם.
כן, והוא הצליח לעשות את זה, והאם עכשיו שבעצם אנחנו אולי, אז היו 10,000 או 15,000 הרוגים, עכשיו אנחנו יותר מ-30,000, האם עכשיו, את חושבת שהוא עדיין היה מצליח לייצג את ישראל או להגן עלינו, או הוא היה נוסע עכשיו?
וואו, אני לא יודעת לענות על השאלה האחרונה, זאת שאלה. צריך להגיד שהוא לא שם בשביל לייצג אותנו באופן פורמלי, נכון? הוא שם בשביל שיהיה מישהו שמסוגל לראות את נקודת המבט הישראלית, וזה משהו שהמנגנון של בית הדין מאפשר כשאין שופט בעל אזרחות של אחד מהמדינות שמתדיינות, אז אפשר למנות שופט אד הוק, אבל הוא לא, התפקיד שלו, למרות שזה נראה ממה שהוא כותב בחוות הדעת שלו, שהוא כן תופס את עצמו כמי שצריך לייצג את ישראל, התפקיד שלו היה להיות עוד שופט בבית הדין. אני לא יודעת להגיד לך מה הוא הצליח להשיג בתוך התקופה הזאת, יכול להיות שבדיונים שאנחנו לא רואים אותם, שמאחורי כתיבת פסק הדין, שמאחורי הכתיבה של, מאחורי הדיונים, ימי הדיונים באולם, שיחות מסדרון, שיחות שופטים, זה דבר שהוא מאוד חשוב, אני בכלל לא מזלזלת בזה, והוא מסוגל להנחיח את נקודת המבט הישראלית, ואולי לשכנע אפילו שופט אחד או שניים, זה דבר שהוא משמעותי. בצו הביניים השני שקיבלנו לפני שבועיים פחות או יותר, ניתן עוד צו ביניים, שבעצם אומר לישראל, הצריכה לא רק לאפשר כניסה של סיוע הומניטרי, אלא להבטיח כניסה של סיוע הומניטרי, שזה שינוי שהוא משמעותי, כבר היו 7 שופטים שהיו, הצהירו שהם מוכנים מבחינתם, או אם זה היה תלוי בהם, הם היו נותנים צו הפסקת לחימה לישראל, שזה דבר שבכלל לא היה ברור בסוף ינואר שניתן הצו הראשון, אז 7 שופטים מתוך 15, זה כבר, אנחנו מתקרבים לשם. אז אני לא יודעת מה ההשפעה של ברק, זה נראה שהוא בכל זאת סמן מאוד בודד, ביחס ליתר השופטים, זאת אומרת, לי לא ברור שזה היה מאוד משמעותי. למה הוא הסכים, זה כבר
שאלה אחרת.
שאלה אחרת. אני יכולה לראות כמובן את ההצדקות לזה, ויש משמעות סימבולית לזה שניצול השואה, השופט הליברלי, אבי זכויות האדם, אבי דיני זכויות האדם ישראלים, הלך וישב בהאג. מצד שני, גם בעולם יודעים להגיד את מה שאתה אמרת עכשיו, שמצד אחד הוא היה. אבי המשפט החוקתי בזכויות האדם בישראל, ומצד שני, בית המשפט שלו הלבין הרבה מאוד פרקטיקות, שלא בטוח שצריך להלבין ביחס לשטחים, וגם את עצם הכיבוש. זאת אומרת, יש משהו בזה שבית המשפט בגץ מוכן לשבת ולדון בפרקטיקות הקטנות של היום-יום של הכיבוש, אבל לא לדון בשאלה הגדולה של האם מותר התנחלויות או האם מותר כיבוש. יש כאן קושי שבאמת עושה איזשהו אפקט של הלבנה, וגם את זה יודעים להגיד בעולם.
אני רוצה רגע לדבר על התיקים האחרים שמתנהלים, אז בואי נעשה סקירה. יש לנו את תיק הג'נוסייד, שאנחנו בעצם, הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, זה שלפני שבועיים היה צו ביניים נוסף, בנושא הסיוע ההומניטרי, מבחינת לוחות זמנים שם.
אז ככה, בהתחלה אמרנו שרק התחלנו, אז בעצם בפני בית הדין יש לפחות עוד 2 שלבים, עד שנראה שם פסק דין סופי. קודם כל הוא צריך להחליט שיש לו סמכות שיפוט לדון בתיק הזה. הוא אפילו עוד לא דן בשאלה הזאת, עד כדי כך לא התחלנו. הסעדים הזמניים זה רק בגלל שיש כאן איזשהו עניין שהוא דחוף הומניטרית, ולכן בית הדין קודם כל עוסק בזה. אז יש לנו שלב של סמכות שיפוט, ואין ספק שישראל תנסה לטעון שאין סמכות שיפוט, שאין בכלל סיכוי לחשוב שמה שקורה בעזה זה בכיוון של ג'נוסייד, ולכן בית הדין צריך שלא לא לדון בתיק. כנראה שלא נראה את בית הדין זורק את התיק בשלב הזה, אלא כן, הוא סביר להניח שהוא יפסוק שיש לו סמכות שיפוט, כי הוא יעדיף לטעות לצד הזה, ואז יהיה דיון על התיק העיקרי. אז את הפסק הדין בתיק העיקרי אנחנו נראה לפחות בעוד 3-4 שנים, 5 שנים, זה פחות או יותר מסגרות הזמנים, זה ייקח זמן.
שמעי, זה קצת, כאילו כשמדובר במשהו כזה שהוא בוער, זה קצת מסוכן לקחת כל כך הרבה זמן, לא?
כן ולא. העניין הזה של הבוער זה משהו שהסעדים הזמניים אמורים להיות, אמורים לטפל בו, ולכן לכאורה יכול להיות שנראה עוד סעדים זמניים, ועוד בקשות של דרום אפריקה, ועוד דרישות מישראל שתדווח, שזה משהו ששוב בית הדין ביקש מישראל שתעשה, אז הצווים הזמניים אמורים לטפל בדחיפות, אבל בגדול זה לא בית דין שאמור לנהל את היחסים הבינלאומיים, הוא אמור לשבת בשקט, בקור רוח, ולברר את השאלות המשפטיות. זה לא SOS, זה לא בית דין שמתאים לזה.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. היועצת המשפטית לממשלה זה בעצם אחד התפקידים הכי חשובים בזמן מלחמה, אמורה לספק שריון לחיילים וקצינים שיוצאים למלחמה כדי למנוע תביעות עתידיות בהג. אנחנו עוד פעם לגבי היחסים הפנימיים, עדים בשנה וחצי האחרונות ליחסים עכורים בין הממשלה, בין ראש הממשלה ליועצת המשפטית לממשלה, וממש ממדרים אותם הישיבות ממשלה. האם היחסים האחורים בין ראש הממשלה ליועצת המשפטית, עלולים לפגוע בעצם בייצוג שלה, בשריון שהיא נותנת לקצינים חיילים?
אני אוסיף על זה שבאופן כללי סביב הרפורמה היה הרבה מאוד, זאת אומרת, אחד הנימוקים החזקים של מתנגדי הרפורמה היה, כל עוד יש לנו מערכת משפט עצמאית, או שנראית עצמאית, אנחנו יכולים לטעון שאנחנו מקיימים את זה, ובעצם חיילים לא יוכלו לנסוע לאירופה, זה כאילו, זה באמת פחד מאוד גדול, אני חושבת שקיים עכשיו. האם משהו כזה עומד לקרות?
אוקיי, אז אני שנייה עושה צד אחורה וחוזרת למה שאת התחלת לעשות קודם, דנה, שזה רגע לזכור את נעשה את הסדר, כי התשובה שלי נוגעת כבר לשלב הבא. אז אמרנו שיש את התיקים ב-ICJ, ויש שם בעצם שני הליכים, דרום אפריקה וחוות הדעת המייעצת לגבי חוקיות הכיבוש. עכשיו, איזה עוד הליכים יש? אז יש לנו את בית הדין הבינלאומי הפלילי, שכמו שאמרת, גם הוא יושב בהג, ושם יש חקירה באופן כללי על הפרות של המשפט הבינלאומי בשטחים הפלסטינים, כלומר, עזה, הגדה המערבית, מזרח ירושלים, לרבות הסכסוך הנוכחי, ולרבות אירועי השיבה באוקטובר.
שזה תיק שמתנהל מאז?
זה תיק שמתנהל כבר שנים בחקירה של התובע ב-ICC, והוא הודיע שהוא יחקור גם את האירועים האלה, הוא יכול לחקור גם את האירועים שקרו בשטח ישראל, מכיוון שהם בוצעו על ידי אזרחים פלסטינים, ופלסטין נתנה לו סמכות שיפוט, אז הוא יכול לתפוס גם את הפשעים של חמאס, בשבעה באוקטובר, וגם את הלחימה בעזה משני הצדדים, והוא חוקר את זה, וסביר להניח שנראה שם, קשה להגיד מה יהיה טווח הזמני, אבל שנראה שם הליכים שמתקדמים, סביר להניח שב-ICC לא התעניינו בחייל הקטן. שם בדרך כלל יותר מתעניינים בדגים הגדולים, מפקדים, ראשי המדינה, שרים וכו'. זה ה-ICC. אבל מה שאנחנו עוד נראה, סביר להניח, מפי ניסיון העבר, זה שמדינות שונות ינסו להעמיד לדין ישראלים בגין פשעים שבוצעו במלחמה בעזה. וזה כן יכול להיות נכון גם לחיילים. זה יכול לקרות דרך מנגנון שנקרא סמכות שיפוט אוניברסלית, שזו דוקטרינה משפטית שמאפשרת בעצם לכל המדינות להעמיד לדין אנשים שביצעו פשעים שנחשבים לפשעים חמורים במיוחד, שכל הקהילה הבינלאומית יש לה אינטרס להעמיד בגינם לדין, כמו פשעי מלחמה למשל. כלומר, אפילו אם ג'נוסייד הוא בכלל לא רלוונטי, וזאת לא המסגרת המשפטית המתאימה למה שקורה בעזה, יש בהחלט חשש שמתבצעים פשעי מלחמה, אפילו פשעים נגד האנושות, למשל של ערבה, וסביר מאוד להניח שנראה כתבי אישום וצווי מעצר בהקשר הזה נגד ישראלים, במדינות שונות באירופה, וגם מחוץ לאירופה, זאת אומרת, גם במדינות אחרות, באפריקה, באסיה, זה יכול להיות בכל מדינה, זה הרעיון של סמכות שיפוט אוניברסלית.
עכשיו, לגבי השאלה של עצמאות מערכת המשפט?
אז כאן נכנסת התשובה שלי לבן. גם סמכות השיפוט של ה-ICC, וגם סמכות שיפוט אוניברסלית במידה מסוימת, מושפעות מהשאלה כמה המערכת המקומית עושה עבודה טובה. אם מערכת המשפט הישראלית, כמו שהיא אמורה לעשות, כמו שנלחמנו עליה בשנה האחרונה, תעבוד בצורה עצמאית ובצורה רצינית, ובאמת תחקור ותעמיד לדין חיילים שיש חשד שביצעו פשעי מלחמה, או מנהיגים שיש חשד שביצעו פשעי מלחמה, או פשעים נגד אנושות, או ג'נוסייד, או הסתה לג'נוסייד, שעוד לא דיברנו על זה. אם נעשה עבודה טובה בדבר הזה, אז ההליכים האלה לא יתבררו בחול, כי יש עקרון של משלימות. הם נכנסים לתוקף כשאנחנו לא עושים עבודה טובה.
אבל, מה הסיכוי?
אבל אתה מדבר על היחסים האחורים, כן, זה משפיע. אני יותר מוטרדת מזה שאני לא רואה עבודה מספיק נמרצת באופן עצמאי אצל רשויות התביעה, גם היועצת המשפטית לממשלה, משרד המשפטים, וגם בתוך הצבא. העובדה שיש לנו חיילים שכבר לפני חודשים צילמו את עצמם והעלו לרשתות, מבצעים פשעי מלחמה, חלקם קטנים כמו ביזה וחלקם חמורים יותר, ואף אחד עדיין לא קיבל שום סנקציה שאנחנו יודעים עליה, למרות שכשמישהו חימם נקניקיות במיקרו הלא נכון.
שמענו על זה מיד.
שמענו על זה מיד וזרקו אותו לכלא. הדבר, זה מה שמטריד אותי. עכשיו, אם המערכת, אני יודעת שיש חקירות, יש בין עשרות למאות חקירות במנגנונים שונים של הצבא, ביחס לאירועים מסוימים, אם נראה את הדבר הזה מתקדם, אז אותה כיפת ברזל משפטית, כן, שדיברו איתנו ודיברנו עליה במהלך הרפורמה, יכולה לעשות עבודה. אם הדבר הזה לא יקרה בצורה רצינית, בגדול כל חייל או אפילו כל גבר ישראלי בגיל גיוס, או אישה ישראלית לצורך העניין, הדבר הזה יכול לרחף מעל לראשם, ובוא נאמר כך,
מי שצריך... לנו, יש פה איזה אובדן של צלם אנוש, של מוסריות.
בוודאי. העולם רואה את מה שקורה עכשיו כשינוי פרדיגמה מבחינת מה שישראל מרשה לעצמה לעשות.
את המלחמה.
כך, את המלחמה הישראלית בעזה, את התגובה כחורגת ממה שרבים בעולם, אני לא רוצה
להגיד. המלחמה הזאת נתפסת כאחרת, כמלחמות קודמות שידענו, ישראל לא הגיעה להג, והפעם כן, בעצם נכון, אז המלחמה הזאת שונה, למה? כי פתאום העולם מבין שיש פה...
תשמע, אנחנו מסתכלים על העובדות בשטח. היא שונה.
31,000 הרוגים.
נכון? יש המון הרוגים, יש הרס בקנה מידה תנכי, ויש רעב, ויש חשש להתפרצות של מגפות, ויש 2 מיליון עקורים שאין להם לאן לחזור. היא שונה, היא שונה עובדתית. עכשיו, יכול להיות שהמסגרת המשפטית פה היא לא להגיד, ישראל לא רצתה לבצע ג'נוסייד, היא רצתה להילחם בהתאם לדין, וזה נורא מורכב להילחם מול אויב כמו חמאס, שעושה שימוש ציני באוכלוסייה האזרחית, ונלחם באופן ציני בתוך שטחים אורבניים, ומשתמש בתשתיות האזרחיות כדי שהם יהרסו, כדי להעמיד את ישראל בדילמה, וגם אם כל הדבר הזה נכון, עדיין גם המדינות החברות שלנו כמו גרמניה, שאתמול עמדה בפני בית הדין הבינלאומי, בתיק אחר שתכף נזכיר, ואמרה את זה שישראל פעלה כדי להגן על האזרחים שלה, ומותר לה להגן על האזרחים שלה, ועדיין אין הצדקה לעיכוב של מסעיות של הספקה הומניטרית,
קל מאוד להגדיר מהי מלחמה לא מוסרית, אז זה קצת שאלה פילוסופית, אז מהי מלחמה כן מוסרית? יש דוגמאות למלחמות מוסריות שהיו בעולם בשנים האחרונות, או לא יודע כמה עשרות שנים אחורה?
תראה, מוסר ומשפט זה עולמות אחרים, אז אני שנייה שמה בצד את השאלה המוסרית, למרות שהיא כמובן קשורה. השאלה היא זאת מלחמה שהיא חוקית. וכאן, גם מי שמקבל שעצם היציאה למלחמה בשבעה באוקטובר הייתה חוקית, כי ישראל הייתה צריכה להתמודד ולהגן על עצמה מפני המתקפה של השבעה באוקטובר, ולמנוע את הבאה, כן, או את החוזרת, והבטיחו לנו שיהיו עוד כאלה, אז גם אם אתה מקבל שעצם היציאה למלחמה חוקית, יש כללים במשפט הבינלאומי על מה מותר ומה אסור לעשות במלחמה.
שחוץ מהרג של חפים מפשע, מה עוד...
אז אתה צריך לפגוע רק במטרות שהן מטרות צבאיות, ואם אתה צופה שיהיה נזק אגבי לאזרחים כתוצאה מפגיעה כזאת, אז אתה צריך לוודא שהוא לא יהיה מופרז, ואסור לך לכוון לפגוע במטרות אזרחיות. ואם יש כוח צבאי שנלחם למשל בבית חולים, אז יש כללים על איך לתת התראה כדי להצליח לשמר את הפונקציה האזרחית החיונית של בית החולים לפני שאתה תוקף. ויש בכל מיני הקשרים במלחמה הזאת, אירועים שמעוררים סימני שאלה על כל אחד מההיבטים האלה, בין אם זה הפגזות ספציפיות שנשאלו עליהם שאלות כי היו בהתקפה אחת 300 הרוגים, ובין אם זה הכניסה לשאיפה, ובין אם זה השמדה של האוניברסיטה או של בית המשפט, שצהל לא נותן לנו את ההצדקות האלה. עכשיו, בחלק מהמקרים אומרים, זה מוצדק, אבל אנחנו עוד מבררים, או רומזים לנו שזה מוצדק, אבל אנחנו עוד מבררים, אבל אי אפשר לעבוד עם זה. עכשיו, יכול להיות כשהתפוגג הרפל המלחמה, וצהל יעשה את התחקירים, ויציג את הממצאים, ובסוף הכל היה קשיר, כן? כנראה שלא, אבל יכול להיות. תיאורטית...
זה מה שצהל יטען בעצם, לא?
או שכן, או שלא. צהל חוקר גם את התיאורים האלה כרגע. למשל, על האוניברסיטה יש תחקיר, אנחנו לא יודעים מה התוצאות שלו.
אבל זה קצת מוזר לעשות תחקיר אחרי שהרסת את האוניברסיטה.
אתה חייב לתחקר, הכללים אומרים שמנחים אותך לפעול באופן מסוים, אבל אתה גם חייב לתחקר, ואתה חייב להפיק לקחים כדי שזה לא יחזור על עצמו. אם האוניברסיטה שימשה בסיס צבאי לחמאס, ואי אפשר היה בדרך אחרת לנטרל את האיום, כן, אפשר משפטית, תיאורטית, יכול להיות לדבר הזה הצדקה, אבל צריך לספק את ההצדקה הזאת. ואם אין הצדקה כזאת, אז אנשים צריכים לתת את הדין. וכל הדבר הזה עדיין לא קורה. עכשיו, צהל באמצע מלחמה עדיין, לכאורה, כן, לא יודעת, לפי חלק מהפרשנויות המלחמה לכאורה נגמרה, אני לא יודעת, אז אנחנו לא רואים עדיין את התוצאות של זה, אבל העולם לא יושב ויחכה לנצח, עברו 6 חודשים. חלק מהאירועים האלה עברו חודשים מאז שהם קרו, ואין לנו אפילו תוצאות של תחקיר ראשוני. והעולם אוסף עדויות, וזה נראה כאילו היד סופר קלה על ההדק של ישראל, וסופר קשה להכניס את הסיוע ההומניטרי. ויש מי שמסיקים מזה את המסקנות שישראל לא רוצה להכניס את הסיוע ההומניטרי, או כאשר היא תוקפת את השיירה של ארגון הסיוע שבא לחלק אותה, ה-World Central Kitchen, ובאופן שיטתי הורגת אנשים, ויורה באופן נפרד על 3 מכוניות, ומחסלת אותם, אז יש מי שמסיק מזה, שישראל פשוט לא רוצה שיחלקו את האוכל הזה לעזאטים, כי היא רוצה להריב אותם.
יש אמירות של בכירים בממשלה שאומרים שלא רוצים שייכנס סיוע הומניטרי, ואיך אנחנו נותנים ולמה אנחנו עוזרים, ושהעבירו יתומים מאז על הגדה, סמוטריץ', וזה אמרו, למה אנחנו עוזרים לילדים האלה שיגדלו להיות מחבלים? מה שמוביל אותי באמת לשאלה, יש תחושה שהציבור הישראלי תופס את האג בתור איזה משהו אנטישמי, או שמתייחס אליו בתור איזה חצי בדיחה כזאת, אז מבחינת הדעת הקהל הישראלי, האם חשוב שהציבור יבין מה קורה באג, והאם באמת אולי יש איזושהי תיעדוף משפטי, או איזושהי הטיה נגד ישראל, האם באמת הטענות האלה לאנטישמיות, או לחד צדדיות, יש בהן מן האמת?
תראה, אני לא יודעת מה קורה בתוך הראשם של השופטים, בית הדין הוא מגוון, חלק מהשופטים, הנשיא שממש נכנס לתפקידו לפני קצת יותר מחודשיים, הוא מלבנון, ומצד שני סגנית הנשיא היא מאוגנדה, והיא הייתה צידדה בישראל כבר בשלב חוות הדעת, אז יש לנו שופטים מאוסטרליה ומארצות הברית, ויש לנו שופט מסומליה, אז אפשר ללכת ולספור את האזרחויות של השופטים, ולהגיד הוא בטוח יהיה נגדנו, והיא בטוח תהיה בעדנו, והערכה שלי היא שלא זה נכון ולא זה נכון. בסוף, אנשים שמגיעים לשם, אנשי מקצוע, לפחות חלקם יוכלו לשים בצד את הרגשות הלאומיים, ואת הנאמנות שלהם למדינה, ולפסוק בהתאם לדין. אני מקווה, אני לא יודעת, אני לא חושבת שאפשר לצאת מנקודת הנחה שיש פה אנטישמיות, וזה גם יהיה מסוכן, כי זה לעשות לעצמנו הנחה. בסוף, מה שמשנה, זה לא, זה שאפילו הסעדים הזמניים, צו הביניים שניתן בינואר, שאומר שישנה סבירות שישראל מבצעת הפרה של הוראות אמנת הג'נוסייד, לא שיש חשש שהיא מבצעת ג'נוסייד, אלא שיש סבירות שהיא, הטענות נגדה נכנסות לגדרי אמנת הג'נוסייד, די היה בזה כדי להתניע את כל ההליכים האלה שראינו, שבסוף יביאו אותנו לבידוד בינלאומי, למצוקה של תחמושת שצהל צריך אותה, למצוקה של חלקי חילוף. הדברים האלה הם לא בוואקום. גם אם הם נגדנו, גם אם הם אנטישמים, להגיד, טוב, שיקפצו לנו, זה לא
זה
פתרון.
זה לא חכם.
לא?
ולגבי הסנטימנט הציבורי, ההג שמג, מה שנקרא, מזלזלים כל כך...
שמעתי את ההג שמג של בן גביר, אני שמחה להגיד לכם שההתרשמות שלי זה שלפחות בקרב אנשי המקצוע בשירות המדינה, זאת ממש, ממש לא ההתייחסות. הדבר הזה נלקח סופר ברצינות, אנשים הכי רציניים ואנשים טובים עובדים על הייצוג של ישראל בפני ההליכים האלה, וגם בהנחיה, כן, של המנגנונים השונים של מדינת ישראל ביחס למלחמה, וזה ניקח מאוד ברצינות, בתוך הסדרה המקצועית, וטוב שכך.
בתקשורת הישראלית, התקשורת הישראלית גם יש
איזה מיקרושה של... כן, אני חושבת שהתקשורת הישראלית לא עושה עבודה מספיק טובה, למעט חריגים מועטים, בלשקף את חשיבות ההליכים האלה, ואת המשמעות שלהם, ולאן אנחנו הולכים, וזה חוזר למשהו שהזכרנו קודם, של... ההליכים האלה בסוף הם לא בוואקום, הם הולכים יחד עם דעת קהל ועמדה ציבורית בקרב מדינות רבות בעולם ביחס למה שישראל עושה בעזה, שהיא עמדה מאוד מאוד ביקורתית.
שנים של מצור וכיבוש וכן איזשהו...
נכון, והדבר הזה, יום אחד זה פשוט המציאות התרסק לנו על הפרצוף, כי אנחנו נמצא את עצמנו כדרום אפריקה, מבודדים ומוקעים ועם חרמות וכולי. אז עדיף שנתעורר לפני.
האם ישראל היא מדינת אפרטהייד? זה בעצם גם הג יכולים להחליט אם ישראל...
אז זאת אחת השאלות שבעצם...
מתעסקים בחוות הדעת, נכון?
בדיוק, שתוכל, בית הדין יוכל להתייחס אליה בחוות הדעת. שאלה אם הוא יבחר, כן, לסווג את ישראל באופן הזה, זאת שאלה שאנחנו נברר, אבל היו מבין המדינות שביקשו להגיש חוות דעת משפטיות לבית הדין בהליך הזה, היו כאלה שטענו שישראל עושה מבצעת אפרטהייד בגדה המערבית, או גם בתוך ישראל ביחס לאזרחים הישראלים הפלסטינים. אז כן, זאת שאלה, וגם אפרטהייד הוא פשע בינלאומי. גם על זה אפשר לעמוד לדין.
אני רוצה לדבר על הסתה לג'נוסייד. מרוב שהזלזול בהג הוא עמוק, ובקהילה הבינלאומית בכלל, אז יש איזו תחושה שאפשר להגיד מה שרוצים, ואומרים דברים מקפיצה, וזה באמת ממש מטורף.
אני רוצה להגיד מה שאת אמרת קודם. קודם כל, אני חושבת ההתבהמות הזאת, צורת התקשורת הזאת, היא פשוט, אי אפשר להכיל אותה. וקודם כל, בשבילנו פנימה, הדבר הזה חייב לעצור. להגיד אין בלתי מעורבים, זה לסמן מטרה על גב של כל תינוק בעזה.
אבל תשמעי, יצא התחקיר של יובל אברהם ב-972. שמראה שישראל משתמשת במערכת של בינה מלאכותית, כדי לסמן מי מורה ומי לא, זה מטורף. אנחנו באמת, זה לא רק מהשפה ולחוץ, זה גם באמת איך שאנחנו חיים.
אני חושבת שזה מאוד מאוד מטריד, ואני רוצה להגיד לפני זה, שאיך הדבר הזה יוצא לפועל, הוא במובן מסוים משני. בסוף, הרי ממה הזדעזעו, ולמה עלה בכלל הטיעון של ג'נוסייד, כן, כבר באוקטובר או בנובמבר, בגלל שאנשי ציבור ואנשים בישראל ברחוב ואומנים ישראלים אמרו, צריך למחוק את עזה, צריך להשמיד את כולם, צריך להטיל עליהם פצצת אטום, נכון? אין בלתי מעורבים, וחיילים שרים את זה, וזאת עמדה שהיא לכאורה מקובל להגיד אותה בציבור הישראלי. אחר כך, קלות הדעת או הקלות האצבע על ההדק שבא לידי ביטוי בתחקיר הזה של יובל אברהם על השימוש בבינה מלאכותית שאנחנו יודעים שאנשים נוטים להסתמך עליה יתר על המידה גם אם היא טועה, והיא במובן מסוים משחררת אותם מהאחריות המוסרית שהם אמורים לקחת על עצמם כשהם מאשרים מטרה. זה תחקיר מאוד מטריד בעיניי, אבל זה במובן מסוים משני. וההתפתויות האלה, שלכאורה עולות כדי הסתה לג'נוסייד, ואם לא, אז הסתה לכל הפחות לאלימות או לגזענות, תלויות באוויר פה בישראל כבר חצי שנה, והיועצת המשפטית שנלחמנו על העצמאות שלה, ושהיא נלחמה על העצמאות שלה, ושבהקשרים אחרים ידעה לתקוע את הרגליים שלה באדמה ולהתנגד בכל הכוח, לא שמענו אותה. לא שמענו אותה, ואני לא יודעת... אני לא יודעת למה הדבר הזה לא בא לידי ביטוי. יומיים לפני הדיונים בהג יצאה הודעה מטעם היועצת המשפטית שישנן התבטאויות שנבדקות.
כי לא את חושבת שיכול להיות שזה בתהליך?
זאת הייתה הטענה, אבל אם זה בתהליך, אז הייתי רוצה לראות את זה מתקדם. לא ברור לי למה זה לא זז. הסתה לג'נוסייד היא פשע עצמאי, היא פשע בינלאומי עצמאי, היא פשע לפי הדין הישראלי. ולא ברור לי למה החקירות האלה לא מתקדמות. יש לפחות חלק מההתבטאויות האלה בעיניי...
עומדות ברף.
כן.
האם באמנת המלחמה, שבועי מלחמה זה דבר מוסרי, חלק מלחמה, ומה העמדה של הג לגבי החטופים, ילדים שנחטפו מהבית שלהם באותה שבת?
כן. חטיפה לצורך מסע ומתן היא לא חוקית. נקודה.
גם לא חיילים שבויי מלחמה?
לא דבר... לצורך הזה. זאת אומרת, החטופים הישראלים שמוחזקים היום בעזה על ידי חמאס והארגונים האחרים, מוחזקים בניגוד לדין הבינלאומי, נקודה, אין על זה מחלוקת. באמת, עוד לא שמעתי מישהו שהצדיק את הדבר הזה. יש דבר כזה שנקרא שבויי מלחמה, הוא רלוונטי בצבאות, בעיקר בצבאות בין מדינות, שבויי חמאס לא זכאים למעמד הזה מכל מיני סיבות, ולכן בעצם בסכסוך הזה, זו סוגיה לא רלוונטית. יש לנו חטופים, שהחזקה שלהם היא פשע מלחמה, פשע נגד האנושות, ויש את העצורים העזתיים, אנשי חמאס או לא, שמוחזקים בישראל, אולי נגיד גם על זה משהו.
בבקשה.
בתנאים מזעזעים, דיברנו, הוא התפרסם בארץ, אגר שזף עוקבת אחרי הסיפור הזה באדיקות, 27 אנשים כבר מתו מתנאי השבי שלהם, אנשים שנקטעו איברים שלהם, כי הם מוחזקים, אזוקים בארבע גפיים, 24 שעות מיממה.
בעצם הארץ פרסמו מכתב של רופא ממחנה שבועים, שהוא מכתב מאוד מאוד קשה לקריאה. מכתב מאוד קשה, והוא כותב שם, הוא בעצם פונה ליום השיט, הוא אומר לה, אני ואת אשמים בהפרת הדין הבינלאומי. וגם הדבר הזה עובר בשתיקה לחלוטין.
בשתיקה לחלוטין. ואני חושבת שהסיפור הזה של שדה תימן, ושל האופן שבו העצורים העזתים מוחזקים, שאגב, יכול להיות שחלקם, כן, סביר להניח שחלקם הם לוחמים של החמאס, מחבלים של החמאס, צריך יהיה להעמיד אותם לדין, והם יזכו לעונשים חמורים, בצדק. אבל ההחזקה של אדם כבול 24 שעות ביממה, נשמע לי כמותחת, מוזן בקשית, אני לא רואה איך הדבר הזה הוא חוקי, ואם ישראל אין לה את כוח האדם, שזה מה שאני מבינה, חלק מהעניין בשדה תימן, שאין מספיק כוח אדם כדי לפקח על האסורים, ולכן הם עזוקים, אם אין מספיק כוח אדם להחזיק אנשים מהעצורים, אז אי אפשר להחזיק את האנשים האלה.
ובכן, אני רוצה לשאול רגע, בהמשך למה שבן אמר בפברואר, מתי משפחות החטופים, טבע את הנהגת חמאס בבית הדין הבינלאומי, והרעיון היה באמת לדבר ממש בהמשך ישיר למה שבן אומר, כל פשעי המלחמה של חמאס, כולל אלימות מינית, עינויים, חטיפה, האשמות נוספות, זה מתקדם, זה עדיין בדיונים?
אז זה בעצם חלק מאותה חקירה ב-ICC, בבית הדין הפלילי, אני טיפה אעשה סדר, מתי החטופים לא יכול לתבוע אף אחד ב-ICC?
כי הוא לא מדינה.
לא, גם מדינות לא יכולות. היחיד שיכול להגיש כתב אישום בבית הדין הבינלאומי הפלילי, זה התובע של בית הדין. מה שאני מניחה שעשו מתי משפחות החטופים, זה להגיע אל התובע ולהגיש לו בקשה שיפעל בסוגיות האלה, ולהגיש לו ראיות שהם אספו, שזה משהו שהאמנה והנהלים של בית הדין מאפשרים. והדבר הזה נחקר כחלק מאותה חקירה שכבר הזכרנו של בית הדין, ביחס גם לאירועי השבעה באוקטובר וגם לאירועי המלחמה בעזה. ויכול מאוד להיות שנראה באמת את בית הדין מתקדם בנושא הזה, אבל זה לא הליך עצמאי של המשפחות החטופים נגד חמאס, או אפילו נגד אנשי חמאס מסוימים.
אנחנו לקראת סיום. תמר, קודם כל, אני רוצה לשאול, איך מצב הרוח שלך בימים אלו?
וואו, אחור מאוד.
אני מניחה.
אני מאוד מודאגת.
כן.
אני מאוד מודאגת, אני חוששת מאוד ממה שבן אמר, מה שאני רואה זה כדור שלג של בידוד בינלאומי וסנקציות, ואני לא רואה הפנמה בישראל, בני גנץ נסע לוושינגטון וחזר מופתע, זה היה אחד הדברים שהכי הבהילו אותי. שהוא הופתע. זה אומר שהם חיים כאן, המנהיגים שלנו, באיזה מין בועה.
בניתוק מוחלט.
בועת פילטר, בניתוק מוחלט ממה שאני רואה שהעולם מנסה להגיד לנו, וזה אומר שהם גם לא יגיבו בהתאם. וזה, כן, זה מאוד מטריד אותי, אני מאוד מודאגת.
ויש משהו שאת נאחזת בו לנחמה בזמן הזה? לא ממש.
אני נאחזת בתקווה שיצליחו להגיע לעסקה עם החטופים, וכשיעשו את זה, אז גם אולי נרשה לעצמנו לרדת מהעץ של המלחמה.
כן.
אבל אני מודה שקשה לאחז בזה. קשה לאחז בזה.
מאוד, מאוד, מאוד. בן, אתה בכלל באת עם חולצה של הסכם השלום עם ירדן?
אני באתי עם חולצה שמחזיקה את התקווה שלי, שהדבר היחיד שיבטיח פה ביטחון זה פתרון מדיני, ואני שם את כל הקלפים שלי ומאמר שאחרי שהמלחמה תיגמר ותחלף השלטון פה ושם, באורח נס יקום מנהיגים שיעשו דברים מפתיעים ובלתי צפויים, כמו שכבר קרה בהיסטוריה, אף אחד לא ימין אחרי יום כיפור, שכמה שנים אחרי זה תהיה הכרה דו צדדית עם מצרים ויפרוץ שלום, אז אני מנסה להחזיק את התקווה הזאת בכל הכוח, כי אחרת אני פשוט מסתובב עם דמעות כל היום, ומנסה להבין איך יראו החיים שלנו, ולמה לא מגיעים לנו חיים נורמליים. אז מין מניה דיפרסיה בין תקווה לייאוש ובין בכי לבין ניסיון, לא יודע, להתחיק.
לאחז ברגעים טובים בהיסטוריה שלנו, זה גם דבר.
נכון.
טוב, חברים, בנימה...
מאוד מעניין עם תמר.
מאוד מעניין, בחורה מאוד מעניינת. גם אתה, בן, ובנימה פסימית זו, אנחנו נצטער ונעצור כאן, כי אין לדעת לאן השיחה הזאת עוד תגיע. תודה רבה לשניכם שהגעתם.
תודה, דנה.
האזנתם לפרלמנט לייט. לתכנים נוספים ווידאו מהפרקים, עקבו אחרינו באינסטגרם. אני דנה פרנק, עורך הסאונד ואסף רפפורט. פרלמנט לייט זאת הפקה של ג'וס. מור אזולאי המפיקה הראשית, וטליה שטיינברג מתאמת ההפקה. הקלטות וצילום, באולפני שמע. תודה שהאזנתם.